הרדיו סול סיואייל. סול סיואייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כי אני חייל, אנחנו כאן איתכם, אני עורכת דין הולי שוורץ, אתם על רדיו סול, כמו תמיד, ביום שלישי, בין אחת לשתיים, אנחנו כאן עם תוכנית חדשה, ואנחנו היום נתמקד ונסתכל ככה יותר על המתגייסים, על אלה שהם לקראת גיוס. אנחנו יודעים שעכשיו גיוסי יולי-אוגוסט זה הדבר החם, הם בעיצומם. כל המיועדים לשירות רוצים לדעת ולוודא שהם ממצים את הפוטנציאל שלהם ומגיעים למקום שהכי מתאים להם, או יוצאים לקורס שהם בנויים לסיים אותו. ובכלל, כל מיועד לשירות וחייל חולם שהצבא יהיה איזושהי חוויה מעצימה וחיובית עבורו. והשאלה היא תמיד איך מוודאים את זה, איך הצבא יודע לאן לשלוח את אחד ולאן לשלוח את האחר, ומי מתאים למה, וזו תמיד ככה שאלה מאוד מאוד גדולה, שמטרידה גם את המיועדים לשירות, גם את המשפחות שלהם, ומסתבר שהיא מטרידה גם את הגורמים בצהל. ולשם כך הבאתי לאולפן את אלוף משנה קובי לוי. קובי, צהריים טובים.
צהריים טובים, אולי.
מה שלומך?
נהדר.
יופי. אז קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה שהזמנת.
ואנחנו קודם כל נציג אותך, לפני שנתחיל ככה לראות שאלות, ונגיד שאתה ראש מחלקת תכנון ומילואים, בזרוע היבשה, נכון?
נכון מאוד.
אוקיי, אז עכשיו שככה הבנו פחות או יותר מה אתה עושה, ואני מדברת על שיבוץ ועל מיון, אז בוא תסביר לי איך זרוע היבשה קשורה לנושא הזה. בדרך כלל מיון ושיבוץ זה מיטב, זה הבקו, מה שכולנו מכירים, לא?
נכון מאוד.
אוקיי.
אני רוצה קודם כל להתחיל בזה שזרוע היבשה היא זרוע מאוד מאוד גדולה.
אוקיי.
שמתבססת בעיקר על הכוח הלוחם. בעצם כל מה שנמצא ביבשה, בין אם זה טנקים, תותחים, כמובן כל חיל הרגלים, אפילו הגנת הגבולות, הם חילות שנמצאים בתוך זרוע היבשה. אנחנו בעצם מהווים את עיקר הכוח הלוחם של צה"ל. ולכן חשוב לנו שהשיבוץ של האנשים, המיצוי שלהם, הפיתוח שלהם, בתוך תפקידי הלחימה וגם תומכי הלחימה ביבשה, יהיה אופטימלי, כדי שבסופו של דבר אנחנו נדע שאנחנו שמים את האדם הנכון במקום הנכון. אנחנו מבינים שאם נעשה את זה, יהיו לנו חיילים טובים יותר, שממצים את היכולות שלהם, ומוטיבציונים יותר, מאושרים יותר, וזה בסופו של דבר ישפיע על איכות האנשים שמשרתים ביבשה, וכמובן ישפיע גם על הקשירות בסופו של דבר של היחידות בקצה.
אז קודם כל, מה שאני לומדת מהדברים שלך, זה שהשיחה שלנו היום תתמקד בלוחמים ותומכי לחימה. חשוב מאוד.
בעיקר, כן. אוקיי. זה עיקר הכוח שנמצא בזרוע היבשה.
אוקיי. אז אני רוצה רגע אחד להבין, הרי בסוף צהל כבר עשרות שנים ממיין ומשבץ חיילים. אז מאיפה הגיעה התובנה שצריך לשנות משהו?
יש פה גם איזושהי תובנה שנובעת משינוי תפיסתי.
אוקיי.
שתכף אני אדבר עליו. ויש פה גם הרבה התקדמות של הטכנולוגיה, מחוץ לצבא ובתוך הצבא. Mm-hmm. יתחיל קודם כל בשינוי התפיסתי.
אוקיי.
אם בעבר, בעיקר בתפקידי הלחימה, הייתה איזושהי תפיסה שכל בחור וטוב לנשק. Okay. זה היה האתוס עוד בפלמח, ועל בסיסו
נבנו, רצנו כמה שנים.
כן, נבנו הכוחות הלוחמים, אף אחד לא שינה אותו באופן רשמי, אבל אנחנו היום מרגישים שזה כבר לא כך. למה okay. זה לא כך? כי גם האויב השתנה. אם פעם היה אויב מסוג אחד, נניח צבא סוריה כזה או אחר, שפועל בשיטה כזאת או אחרת, היום mm-hmm. אנחנו לא נלחמים מול צבא סוריה, אנחנו נלחמים בעיקר מול ארגוני טרור. Okay. אז האויב השתנה, שיטות, דפוסי הפעולה שלו, שיטות שבהם הוא נוקט השתנו. החברה השתנתה, זאת אומרת, הפרטים, האנשים שאנחנו מגייסים לצבא השתנו, היום הם מחפשים משהו אחר. היום מעניין אותם דברים אחרים. הם מאוד מאוד מוטיבציונים, רוצים לתרום, אבל גם רוצים להתארם. והדבר הנוסף שהשתנה זה הטכנולוגיה, הפלטפורמות, אמצעי הלחימה. אם בעבר באמת אפשר היה להגיד כל בחור וטוב לנשק, כי הנשק היה נשק מאוד בסיסי, נותנים לחייל נשק, וכל מה שהיה צריך לדעת זה ללחוץ את ההדק ולפגוע במטרה. היום זה כבר עניין מאוד מאוד מורכב. מי שנכנס לתוך בטח הטנקים החדישים שיש היום לצבא, זה ממש כמו, כמעט כמו להפעיל מטוס. צריך יכולות הרבה יותר מתקדמות. זה לא כבר כל מי שיש לו פרופיל קרבי יכול להתגייס, אלא אנחנו מחפשים גם דברים נוספים. אז כל הגורמים האלה שהשתנו, בסופו של דבר מביאים אותנו להבנה או לשינוי תפיסה, כזה שאומר, אוקיי, שנייה, אנחנו לא רוצים סתם לגייס מסה של אנשים. אנחנו רוצים קודם כל להבין מה היכולות של כל פרט שמתגייס, ואנחנו רוצים להתאים לו את התפקיד, בין אם זה בלחימה, בין אם זה תומכי לחימה, שהכי מתאים ליכולות שלו.
אוקיי.
זה השינוי התפיסתי שחל בתוך הצבא, בתחום שיבוץ כוח האדם בשנים האחרונות, הוא לא רק בזרוע היבשה, צריך להגיד, הוא בכלל, בכלל צהל. ואקה עושים פה עבודה מאוד מאוד יפה בשנים האחרונות, כדי באמת להתקדם עם, תהליכי השיפוץ של המלשאבים. ואמרתי, לצד זה יש עוד שינוי מאוד מאוד גדול בטכנולוגיה, וכאן אני לא מדבר על הטכנולוגיה של הלחימה, אלא בטכנולוגיה של איסוף המידע, של שמירת המידע ושל עיבוד המידע.
אוקיי,
זה איזשהו
זה
תהליך עולמי שקורה בשנים האחרונות. כל נושא הענן והיכולת שקיימת בעולם לצבור מידע שפעם היה הרבה יותר מורכב לצבור אותו, כל ההתפתחות של האינטרנט. וכן, כמה יכולות משמעותיות שיש בעיבוד וניתוח מידע. יש לזה הרבה מאוד שמות. BI, AI, Data Science, אני לא רוצה להיכנס פה לקללות.
אוקיי.
שאולי לא כולם מבינים, אבל בגדול, בגדול, איזושהי יכולת לקחת באמת ערימות של מידע, לא סתם קוראים לזה ביג דאטה, ולדעת לנתח אותו בצורה מאוד מורכבת ומתקדמת, כדי להגיע לתובנות מאוד מאוד משמעותיות, שבעצם מאפשרות לך לקבל החלטות טובות יותר. אז אפשר לעשות את זה בהרבה מאוד תחומים שונים בחיים. אנחנו עושים את זה בהקשרים של כוח אדם, אנחנו עושים את זה עם מעבדה שקמה בהובלה של אגף תקשוב ואקה. אנחנו בעצם לקוח שמגיע לתוך המעבדה, ובעצם המעבדה הזאת היא מאפשרת לנו לחקור את כל הביג דאטה הזה, ודרך זה להגיע לתובנות ולקבל החלטות שהן טובות יותר בהקשר של שיבוץ, בהקשר של פיתוח של האנשים בצבא.
אוקיי. אז אני מבינה שבעצם זה איזשהו רעיון שככה התבשל לאורך זמן, ועכשיו התחילה העבודה עליו. אז אתה אומר שיש לכם כמה שותפים, קודם כל אקה, דבר שני, תקשוב. יש עוד גורמים שככה רלוונטיים למהלך הזה?
זה בעיקר הגורמים האלה בהקשר של, של ניתוח המידע והעיבוד שלו, וכמובן גם השימוש שלו. אחר כך אני אתן עוד הרבה דוגמאות בהמשך כיצד אנחנו ובכלל גורמים בצבא משתמשים ביכולות האלה.
אוקיי.
שאנחנו קוראים להם People Analytics. זה אוקיי. בעצם הכותרת של מה שאנחנו, שאנחנו עושים עם המעבדה. אבל חוץ מהגורמים הטכניים שעושים את העבודה וגורמי השיפוץ, כמובן שיש פה הרבה מאוד שיתוף פעולה שנדרש מהמפקדים בשטח.
באיזה היבט?
אני בסופו של דבר מייצר איזשהו כלי שתומך החלטה.
אוקיי.
אני לא רוצה שהכלי בשם הטכנולוגיה ובשם המידע שנאסף על אותו מלשב או חייל שיתגייס, אני לא רוצה שזאת תהיה החלטה בלעדית של המערכת. אני לא רוצה שבסופו של דבר יהיה איזה מחשב שמקבל החלטות. אנחנו בסופו של דבר מייצרים כלי, איזשהו מדד, שהוא בסך הכל כלי שהוא תומך החלטה. ההחלטה בקצה תהיה תמיד החלטה של המפקד.
Okay.
המפקד צריך לקבל את הכלי, ללמוד איך משתמשים בו, ולהחליט מתי הוא משתמש בו ובאיזה מידה הוא משתמש בו.
אוקיי. אז בעצם אנחנו מדברים פה על משהו שהוא יחסית חדש, נכון? זאת אומרת, זה משהו שהתחיל...
בערך ארבע שנים.
ארבע שנים.
זה, כן, וזה תהליך. זאת אומרת, התחלנו okay. עם מעט מאוד מדדים. היום אני יכול להגיד שכמעט, בטח בלחימה, כל מלשב שמתגייס ללחימה בזרוע היבשה, משובץ על בסיס מדדי התאמה שפותחו.
כמה מדדי התאמה יש בגדול? עשרות? מאות?
עשרות, אולי אפילו מאות. שוב, זה לא פותח רק בזרוע היבשה. אז אם השאלה שלך היא על כלל צהל, אז להערכתי למעלה ממאה.
אוקיי. כשאנחנו מדברים על מדדים, אז בעצם זה סוג של האח הגדול. זאת אומרת, יודעים עלינו הכל, רואים הכל, וכל דבר נחשב, זה בעצם מה שאתה אומר?
זה קצת מרתיע שאת קוראת לזה סוג של האח הגדול.
נכון.
אני אסביר כדי טיפה לאזן ולהרגיע אנשים שחושבים okay. שאנחנו עוקבים אחריהם לכל מקום, אז אנחנו לא עוקבים אחרי אנשים, אנחנו לא מצלמים אותם, אבל כן, וזה צריך להגיד, מאז ומתמיד היה קיים בצהל, או לפחות, בוא נגיד, משנות ה-60 המאוחרות, תחילת שנות ה-70, הצבא הרי פוגש את המלשאבים ואת החיילים ואת חיילי המילואים, פוגש אותם לעתים די קרובות בכל מיני סוגים שונים של מפגשים. תכף אני אתן דוגמאות למה אנחנו מכניסים לאותם מדדים, אבל כל מפגש כזה נרשם. לצורך הדוגמה, נכנס מלשאב, עשה צו ראשון בלשכת הגיוס, ופגש אותו רופא ותיעד הכל.
אבל זה תמיד היה.
נכון, אז זה דברים שתמיד היו.
אוקיי. אז רגע, בוא תמשיך רגע. פגש אותו רופא, בסדר, אני אמשיך אותך, הוא עשה מבחנים בלשכת הגיוס, המבחנים הפסיכוטכניים, גם זה מתועד, גם זה תמיד היה, גם זה, זאת אומרת, המפגש עם הרופא, התוצאה שלו היא הפרופיל, תמיד היה. המפגש עם המבחנים האלה, היה קאבה ודפר, היום יש רק דפר, תמיד היה. יום המאה שנוסף, בסדר. השאלה היא, אוקיי, זה היה. בשינויים כאלה, אחרים, אוקיי.
בגלל זה אמרתי שזה לא באמת שאנחנו עוקבים עכשיו בצורה קצת יותר מתקדמת אחרי המלשאבים אנחנו לא. בסך הכל מצאנו דרך לאבד את כל ההררי מידע, את כל הביג דאטה הזה, לטובת הפרט ולטובת המערכת. אנחנו פשוט מצאנו דרך לאגד את הכל, לשקלל את הכל, לנתח את זה בצורה נכונה, כדי שבאמת יהיה איזשהו משהו שיוכל לתמוך את ההחלטה שלנו. אם פעם, לצורך העניין, מלשב השתבץ בעיקר על בסיס שאלון העדפות שהוא מילה.
Okay.
כל מלשב ממלא, נניח שהוא מיועד לשיבוץ בלחימה, אז הוא ממלא, הוא מחליט שהוא רוצה להשתבץ, נגיד, בחטיבת כפיר. אגב, למה הוא מחליט דווקא חטיבת כפיר?
כי הוא שמה.
כן, בדרך כלל זה החברים שלו. ואגב, אנחנו יודעים להגיד היום שיש אזורים גיאוגרפיים מסוימים שהולכים ליחידות מסוימות.
Okay.
אני לא בטוח שזה בהכרח טוב. אני לא בטוח שבהכרח זה שבחר ללכת לחטיבת כפיר, כי החברים שלו מהעיר, כולם בחרו כפיר, אז הוא גם נגרר אחריהם. מה שנכון עבורו זה כפיר.
Okay.
מכאן מגיע הערך המוסף של מה שאנחנו מייצרים. אז בעבר זה בעיקר התבסס על המוטיבציה שלו, על שאלון העדפות שהוא מילה, ועל הקאבה שלו.
Okay.
בעצם לא, לא, לא באמת בחנו את ההתאמה של מלשב לתפקיד כזה או אחר, נניח בחטיבת כפיר. אנחנו באמצעות מדדי הדאטה סיינס, שתכף אני אסביר גם איך אנחנו מפתחים אותם, אבל לפני האיך אני כאילו חשוב לי להסביר את הלמה. Mm-hmm. זאת אומרת, למה זה כל כך חשוב ולמה זה כל כך תורם גם בעיקר לפרט, אבל כמובן גם למערכת. אז אנחנו היום יודעים להגיד, בזכות המדדים, האם הוא מתאים לחטיבת כפיר. ויכול להיות...
מה הופך בן אדם למתאים לכפיר ולא מתאים לגולני?
אז המדדים מכילים הרבה מאוד נתונים.
תן לי דוגמה שאני מבין קצת.
נגעת בזה מקודם, אז נניח שהוא עשה את אותם מבחני דפר, שתכף נדבר גם על מבחני דפר, היה פה שינוי מאוד משמעותי בשיטת המבחנים האלה, וחשוב שאנשים יכירו. אז הוא עושה דפר, והוא עושה יום המאה, והוא פוגש את הרופא ומקבל סעיפי ליקוי, והוא מחליט ללכת למכינה או לשנת שירות. והוא פונה למוקד של מיטב עם כל מיני בעיות וכל מיני בקשות מסוימות, והוא עושה יום סיירות או לא עושה יום סיירות, והוא הולך לגיבוש כזה או אחר, ובעצם לכל מלשב מצטבר עד הגיוס שובל של אלפי נתונים. אלפי נתונים. אף אחד באמת לא ידע עד השנים האחרונות שהתחלנו לעשות את זה, לקחת את כל הנתונים האלה ולעשות איתם משהו, איך לעשות, לבנות איזשהו פרופיל לאותו מלשב, למה הוא מתאים. בתהליך שאנחנו עושים, הוא בעצם תהליך שמבוסס הצלחה.
שמה זה אומר?
למשל, אני ממשיך עם אותה דוגמה של כפיר. לקחנו את כל הלוחמים המצליחים ביותר של כפיר.
אוקיי.
וניסינו לבדוק מה מאפיין אותם, את המצליחנים.
אוקיי.
ותחשבי שיש לנו אלפי שדות על כל חייל, ויש לנו אלפי חיילים שכבר עברו בחטיבת כפיר, נגיד, עשור האחרון. זה אלפי המון. אנשים כפול אלפי, זה כבר מגיע למספרים אסטרונומיים של מידע.
אוקיי.
ופשוט הכנסנו את כל המידע הזה לתוך איזושהי מערכת שמנתחת. מה מאפיין את מי שהצליח בחטיבת כפיר, לעומת מה שמאפיין את מי שלא הצליח בחטיבת כפיר. ועכשיו יש לנו איזשהו פרופייל של מה הדאטה שמאפיין את הלוחם המצליח בכפיר. שהרבה שואלים אותי, רגע, אבל מה ההבדל באמת בין כפיר לגולני ולגבעתי? ברור שיש הבדל בין, קודם כל, ברור שיש הבדל בין שריונר לבין כפיר, נכון?
מסכימה איתך, לכן זה לא מה ששאלתי.
יפה. מה מאפיין? מה כוח מיוחד? זה לוחם חיר וזה לוחם חיר. אז קודם כל, יש היום מאפיינים אובייקטיביים ששונים בין החטיבות.
למשל.
אני לא יכול להיכנס עכשיו לזה, אבל יש אמל"ח שונה, אמצעי לחימה שונים, פלטפורמות, זאת אומרת, אמצעי רכבים, סוג של רכבים, שהם שונים בין החטיבות. אז קודם כל, בהגדרה, לכל חטיבה יש ייעוד אחר ויכולות שונות. מעבר לזה, זה לא העניין המשמעותי, מעבר לזה, וזה קל להבין וקל להתחבר, התרבות הארגונית בכל חטיבה היא תרבות שונה לגמרי.
נכון.
ופה לא סתם נאמר שתרבות ארגונית תוחלת אסטרטגיה לארוחת בוקר, זה כן, גם משפיע בתוך הצבא. ויש סנטימנטים שונים שמאפיינים לוחמים בכפיר ומאפיינים לוחמים בגולני ובגבעתי, וכנראה שזה עיקר השוני, כי בסוף כולם חיל רגלים. אבל אנחנו הצלחנו למצוא מה הדאטה שמאפיין את הטייפקאסט, את הפרופיל המצליח של הלוחם בחטיבת כפיר, והיום אנחנו יודעים להגיד מי מתאים יותר ומי מתאים פחות. זה בעצם ציון שנע על סקאלה מ-0 עד 1,000. מי שמקבל 1,000 הוא נולד להיות לוחם בכפיר.
אוקיי.
מי שקיבל 0.
דרך אגב, האנשים חשופים למדדים האלה?
לא, זה מדד שיותר מאפיין את, או בשימוש של מי שמשבץ. זה נכנס לתוך המערבל שיבוץ במיטב. מה שמעניין אותנו בשיח, בתקשורת עם המלשב, זה בעיקר לשמוע מה הוא רוצה.
אוקיי. דרך אגב, כשמגיע המלשב ומספר שאבא שלו היה בגולני וסבא שלו היה בגולני, זה משהו שאומר שהוא בהכרח מתאים לגולני?
לא.
אוקיי.
יכול להיות שבסופו של דבר, שוב, אני אומר, המדד התאמה הוא רק כלי תומך החלטה.
אוקיי.
בסדר? זה לא ש... אם מצאנו שאת מתאימה לתפקיד כזה או אחר, זה בהכרח התפקיד שאת תקבלי. יש פה עוד פרמטרים שנכנסים, פשוט זה עוד שיקול חדש שנכנס בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, ואנחנו רואים שהוא מאוד מאוד משמעותי. איך אנחנו רואים את זה?
או.
ראינו, גילינו, שמי, אמרנו, קודם כל יש פה סקאלה, זה פה רמת התאמה. אגב, יכול להיות שיצא לך ציון התאמה 500, נגיד, לכפיר.
אוקיי.
ולא נטפל לכפיר, נלך גולני. בסדר? ו-500 בגדול, זה אומר שאת
500 לכפיר ו-500 לגולני, זה...
באמצע זה אומר שהכלי לא יותר מדי משמעותי בהקשר שלך, אבל יש הרבה מאוד חיילים שיש להם ציון 800 לגולני ו-200 לנחל.
ואז הוא בכל מקרה נכנס למערבל?
כן, הוא נכנס למערבל, וזה הופך להיות שיקול בתהליך השיבוץ.
אוקיי.
מה גילינו? שמי שקיבל נגיד 800 בהתאמה שלו לגולני, הסיכוי שהוא ישרוד ויסיים מסלול לוחם, מסלול מאוד מאוד קשה בהכשרה ובשירות, סיכוי שהוא יסיים שירות בגולני הוא 80%. לעומתו, מי שקיבל ציון 200 בהתאמה שלו לחטיבה כזאת או אחרת, הסיכוי שהוא ישרוד הוא רק 20%.
וזה משהו שמתוקף? זה משהו שכאילו, זה לא רק תיאוריה, זאת אומרת, הולכים אחר כך בסוף ובודקים את זה?
זה מה שעכשיו אמרתי, זה הבדיקה. זאת אומרת, אחרי ששיבצנו... בדיקה בדיעבד, בדיוק. אחרי ששיבצנו חייל עם ציון משאב, עם ציון 800, ומשאב עם ציון 200, כישוב,
אז מה, אז אתה בא בסוף השירות שלו?
אני בא...
כעבור 3 שנים?
כעבור שנה, כעבור שנתיים, כעבור 3 שנים. אנחנו בודקים באמת עד כמה זה השפיע על הנשר, זה כאילו מבחינתנו מדד הצלחה מאוד משמעותי, הנשר, אבל יש עוד מדדים אחרים נוספים, ואנחנו רואים שזה משפיע. עכשיו, אנחנו רואים שזה מתבטא בנשר, אבל מעבר לנשר יש פה עוד רבדים שנמצאים מאחורי זה, זאת אומרת, אני מניח שזה גם משפיע על חוויית הצלחה של אותו חייל. הוא הגיע, הוא לא סתם לא נשר, הוא נמצא באיזושהי חוויית הצלחה, הוא מצליח, השירות מבחינתו הופך להיות שירות משמעותי, כי הוא מרגיש שהוא במקום הנכון ובתפקיד הנכון, והוא אחר כך גם שגריר של צהל, החוצה.
זה ברור. יש חוץ מהבדיקה הטכנית הזאת, נשר, לא נשר, סיים מסלול, לא סיים מסלול, מדברים גם עם האנשים? זאת אומרת, כדי להבין את התחושות שלהם, או שזה זה ניתוח של נתונים קר?
אז אנחנו מנסים, זה עוד לא נכנס, אנחנו מנסים להגיע לא לדבר עם האנשים עצמם, לדבר עם המפקדים שלהם, זאת אומרת, לתת למפקדים למלא גם איזושהי חוות דעת שהיא פחות סטטיסטית, יותר איכותנית, ודרך זה גם למדוד עד כמה באמת המדדים ידעו לנבא. יש עוד כל מיני תהליכים שיכולים לאפשר לנו אינדיקציות על האם באמת שיבצנו נכון. למשל, חייל שיצא לקורס קצינים, זה אינדיקציה חיובית.
נכון.
טובה.
נכון.
כי לא רק שהוא לא נשר, שזה אינדיקציה שלילית, הוא גם כל כך הצליח...
שהוא יצא לקורס
קצינים, הוא רוצה כאילו להתפתח להמשיך. ולהישאר ולהמשיך. כן.
מעולה. טוב, אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, ואז נדבר על המדדים ספציפית, כדי שנבין מה הם, ולא רק ככה בגדול. נשמע את דור דניאל, מקום לצידך.
חלון ישן פותח את הבוקר מחפש סיבה להישאר אל אותו סיפור קטן נטול תקווה ואושר אם אני עוזב אני לא חוזר מחפש אותך בפנים את כבר לא זאת שהכרתי לא צריך לדבר על השתיקות אני רוצה לפחד לבד לעצמי מספיק שהכרתי כל כך עצוב שכבר לא חשוב לבכות אל תפני לי מקום
מקום חם לחזור כשיש שיקור תל
אז שמענו את דור דניאל, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם אלוף משנה קובי לוי, ואנחנו מדברים על מדדים למיון ולשיבוץ של מיועדים לשירות. ואני רוצה בשלב הזה של השיחה שלנו, כשכבר הבנו ככה קצת יותר,
התקדמנו קצת. כיתה ב' או ג' לפחות.
בדיוק. כן. אז דיברנו על מדדים ומדדים ומדדים. בוא תן לנו דוגמה או דוגמאות למדדים שנבין על מה אנחנו מדברים.
אוקיי, אז מעבר לדוגמה שציינתי מקודם, עם השיבוץ הראשוני של אותו מלשב ללחימה, אז אנחנו רוצים להתקדם קצת. ונניח שאותו מלשב התגייס והתחיל שירות כלוחם בחטיבת גבעתי.
עזבנו את כפר.
כן, אני לא רוצה שאחר כך...
הנחנו להם.
התלוננו שנתפלתי לחטיבה כזאת או אחרת, אז הפעם נעבור לגבעתי. ובאמת אחד הדברים המשמעותיים... בתהליכי הפיתוח שאנחנו עושים ביבשה, זה בעצם הפיתוח של המפקדים.
Okay.
אנחנו מבינים של המפקדים, גם יש אחריות מאוד מאוד גדולה, גם בשגרה וגם מן הסתם במלחמה. אנחנו מבינים שהמפקדים גם משפיעים מאוד מאוד על המוטיבציה של, של המתגייסים בסופו של דבר, בטח במפגש הראשוני שבין החיים כאזרח לחיים פתאום בתוך מערכת צבאית. ומכיוון שאנחנו מבינים את החשיבות של המפקדים, אז שמנו דגש מאוד 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 חזק. בעצם המדד הראשון שפיתחנו הוא מדד שנקרא פי, שזה ראשי תיבות של פיקוד יבשתי. וזה המדד שמאפשר לנו בעצם לזהות כבר בשלבים מאוד 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 מוקדמים, מי מתאים להיות מפקד ביבשה. הן תפקידי פיקוד זוטרים, כמו למשל מקים, והן תפקידי המשך, כמו למשל ממם, ובהמשך אפילו ממפי.
רגע, אז איך זה מסתדר עם זה שיש כאלה שהולכים לקצונה יהודי? אז אין לך את הדברים הלאה.
אז כן, קודם כל, קצונה יהודי פחות נפוץ שם בלחימה. התחלנו עם זה רק ממש
יש קשרגים?
בשנה... כן, קשרג הוא לא לוחם.
לא, עדיין.
הוא משנה בגדוד לוחם, כן, אבל... קודם כל,
התחלנו,
וזה חשוב שאנשים יכירו, התחלנו במסלול יהודי ללחימה, כבר בשלושה חילות. החיל הראשון שהתחילנו זה היה חיל הגנת הגבולות, שזה כל הגדודים המעורבים, קרקל, ברדלס וכדומה. החיל השני שהצטרף זה חיל התותחנים, והחיל השלישי שנכנס ממש עכשיו בגיוס הקרוב עם קצונה יהודי ללחימה, זה חיל השריון.
אוקיי.
אז זה כן, תחום מסוים שמתחיל להתפתח עכשיו.
ושם אין לך את הנתונים האלה בעצם.
יש, כי אני מתחיל לבנות את המדד, את מדד הפי, הפיקוד היבשתי, עוד כשאותו מלשב נפגש במפגש הראשון עם לשכת הגיוס, בצו הראשון שלו לצורך העניין.
אוקיי.
זאת אומרת, מהרגע שהוא סיים צו ראשון, אני כבר מתחיל לראות את ההתאמה שלו לפיקוד יבשתי.
למשל, הרי לכולם יש עכשיו 97, אחרת לא היינו פה, בסדר? מה עוד?
יפה. אז מה שרוב האנשים מכירים זה את הציון הגנרי שניתן בסופו של דבר. באמת זה מה שחשוב, וזה מה שיותר קל ופשוט להבין, וזה גם מה שמפורסם. אבל הרבה אנשים לא יודעים שמאחורי פרופיל 97 יש הרבה מאוד סעיפי ליקוי. עם רמת חומרה מסוימת. נניח שלמישהו יש בעיות בגב, אם סעיף הליקוי, איזשהו מספר מסוים שמייצג בעיות בגב, הוא ברמת חומרה מאוד מאוד גבוהה, כנראה שהפרופיל שהוא יהיה 45, או אפילו 21.
אבל אנחנו לא שם. לכולנו יש 97, יכול להיות שיש לנו פלטפוס שלא מוריד, או לא יודעת מה. איך זה משפיע על השאר?
אנחנו לא יכולים לתפוס משהו אחד ולהגיד איך הוא משפיע. כי מה שיפה בדאטה סיינס זה שלוקחים ביג דאטה, הרבה מאוד מידע, למשל, אותם סעיפי ליקוי שמרכיבים את הפרופיל הרפואי, אותם תתי ציונים שמרכיבים את ציון הדפר הסופי, אותם תתי מבחנים שמרכיבים את המבחן צדח, זה שהמראיינת מראיינת בעצם את המלשב וקובעת בסופו של דבר מה יהיה הצדח שלו. ובעצם אנחנו רואים ש... למול אותם אלפי שדות של נתונים, אנחנו יכולים להגיד כבר, לנבא כבר בשלב יחסית מוקדם, כשהוא עוד מלשה, באים עוד שנתיים, אולי אפילו קצת יותר, הוא יהיה מפקד ביבשה. גם את זה okay. הלכנו ובדקנו וראינו שבאמת יש לנו יכולת ניבוי מאוד מאוד גבוהה. תכף אני אסביר על, בעצם על הפיילוטים, על הניסויים שעשינו, ובאמת ראינו שיש לזה יכולת ניבוי ותוקף. והציון הזה הוא ציון שמתעדכן, שנושם. זאת אומרת,
אוקיי.
זה לא שבמפגש הראשון, נניח שהצלחת או לא הצלחת בצו הראשון, נקבע לך מדד וזהו, גורלך נקבע.
אוקיי.
והוא לא יכול להשתנות. המדד הזה הוא כל הזמן נושם, ככל שמתווספים עוד נתונים לתוך המערכת, נתונים שבעצם מצטברים בכל מפגש שלך עם המערכת.
תן לי דוגמה, מה עוד יכול להצטבר?
למשל, ביום הגיוס, נניח חישבתי מה הציון שלו, מה ציון ההתאמה שלו לפיקוד יבשתי, כשהוא היה בצו הראשון.
אוקיי.
בערך 3 חודשים, 4 חודשים לפני הגיוס, אני מחשב שוב. למה?
כי מה השתנה?
כי יכול להיות שהוא עשה מכינה או שנת שירות.
אוקיי.
יכול להיות שהוא עשה עוד מבחן, יום המאה, למשל. בסדר? יש הרבה מאוד נתונים שהוא צבר מהצו הראשון עד יום הגיוס, אבל אני לא רוצה לפספס אותם. יכול להיות שיש דברים חדשים שאני יכול לגלות על אותו מלשב. אז אני מחשב שוב פעם את המדד, שוב פעם את ההתאמה שלו להיות מפקד ביבשה. ואז כשהוא מתחיל טירונות, אז מצטברים עוד נתונים.
למשל?
למשל, איזה ציון הוא קיבל בקורס כזה או אחר. לאיזה קורס הוא יצא? יצא לקורס חופשים או לא יצא לקורס חופשים? איזה ציון הוא קיבל? מה עשה נפקדות או לא עשה נפקדות? כמה ימים הוא נעדר במהלך הטירונות או כמה ימים הוא נכח?
זה רק נתונים כאלה, נגיד, לא יודעת, יש סיכום רעיון שהמפקד מציין אותו לשבח, או לחלופין אומר לו, אתה עוד רגע אף מפה. זה גם נכנס, דברים כאלה גם נכנסים?
אז כן, ציון לשבח בדרך כלל להיכנס.
לא, ציון לשבח זה משהו מאוד מאוד פורמלי וברור ומופיע בתדפיס האישי וכולי. אני מדברת על סתם, המפקד עכשיו, לא יודעת.
הכלל הוא שאנחנו בדרך כלל, למעט עניינים שהם יושבים תחת הכותרת של אתיקה, ואני שם אותם שנייה בצד, אבל אנחנו נשתדל להכניס כל מה שרשום.
אוקיי. Okay.
כל מה שרשום. ואנחנו במקביל לאמירה הזאת, שנכניס כל מה שרשום, עובדים הרבה על להוסיף לרשומת עוד ועוד ועוד נתונים ודברים חשובים.
מה זה רשום? למשל, סיכום רעיון לתיק אישי. זה משהו שהוא רשום? הוא לא רשום? רשום איפה?
הוא רשום, אני אתן לך דוגמה לסיכום רעיון שכן נכנס, זה אותו רעיון שהוא עושה עם המאבחנת. זה רעיון
ברור,
מאוד מאוד מקצועי.
ברור, אני שואלת אחרי זה.
אחרי זה, בדרך כלל סיכומי הרעיונות יהיו מאוד פורמליים, ואני חייב להגיד גם קצת בנאליים. זה בדרך כלל יהיה, קלטתי את החייל, והחלתי לו בהצלחה, משהו כזה. אבל, אתן לך דוגמה אחרת, משקית התש פגשה אותו, ונתנה לו אינדיקציות כאלה ואחרות. יכול להיות שזה כן ייכנס וישפיע על מדד כזה או אחר. במדד הפיקוד היבשתי, מה שסיפרתי, זה פחות השפיע על מה שכיתה, אבל כן נכנסים הרבה מאוד דברים שמצטברים במהלך הטירונות. אני אתן עוד דוגמה אחת מאוד מאוד חשובה, סוציומטרי. החייל עשה סוציומטרי במהלך הטירונות. במהלך הטירונות כולם מתבקשים לדרג את החברים שלהם, והשאלה העיקרית שפה אנחנו, שמעניינת אותנו, זה מי מתאים לפיקוד. ואנחנו יודעים שבדרך כלל, המבחן הזה יש לו תוקף מאוד מאוד גבוה, ולכן...
מה חושבים החברים?
האם החברים חושבים שאת מתאימה לפיקוד?
ואם החברים חושבים, אז יש לזה משמעות?
הם בדרך כלל יודעים, כן. כמובן שנכנס גם אינפוטים של מה המפקד שלה חושב, אבל אנחנו מבינים שהחברים עם אינדיקציה מאוד מאוד חזקה ומשמעותית, ואנחנו מכניסים גם אותם.
אתה אומר פה משהו שזורק אותי בכלל למקום אחר. המדדים האלה רלוונטיים גם הלאה? זאת אומרת, אנחנו מדברים על חיילים.
כן.
שאלה אם זה רלוונטי גם למשרתי הקבע.
כן, כן.
קידום
כן.
בדרגות, לא יודעת, חוות דעת מפקד, לא יודעת, זה ייכנס, זה לא ייכנס, זה משהו
יש,
שייכנס.
אז רגע, שנייה. אז קודם כל התחלנו לדבר על מדד
כן,
הפי.
כן, עשיתי אז... קצת בלגן.
לא, לא.
רצתי
לא,
למקום
לא,
אחר
שאלה,
למשרתי
שאלה
הקבע.
שאלה מעולה, אבל כן, מדד הפי, חשוב לי להגיד, כמו שאמרתי שהוא מתחיל, כשעוד היית מלשבית, והוא נושם לאורך כל השירות שלך, אז הוא ממשיך איתך. ואז אמרתי, בדקנו כשהיה מלשב, בדקנו כשהיה טירון, אנחנו בודקים שוב פעם, אחרי שיצאת כבר לקורס מקים. ועכשיו יש לך ציון מהקורס מקים, ויש עוד נתונים סוציומטרי וכדומה שמצטברים. ועכשיו נניח שאת מועמדת לקורס קצינים, אז ממלאים עלייך חוות דעת, שזה כן פורמט שהוא מאוד,
נכון.
מאוד מאוד מפורמל ומוזם בתוך הרשומת, אז גם את זה אנחנו לוקחים מחשבון. בעצם אנחנו עושים חישוב של המדד, ועדכון של המדד, אנחנו קוראים לזה נושם. עושים חישוב של הנשימה הזאת בכל מספר חודשים, למול מופעים ספציפיים שעבר.
עד מתי?
יפה. ובגדול, אנחנו מסיימים אותו, את מדד הפי מהרגע שיצאת לקורס קצינים, וכבר הפכת להיות מפקדת מחלקה.
אוקיי.
אבל מעבר לפי, פיתחנו, וזה כבר בשלבי פיילוט ובדיקות, מדד שנקרא פי בריבוע.
אוקיי.
זה מדד שהוא מבוסס על הפי, זאת אומרת אותו רציונל, אבל מה הוא בודק? אם מקודם חיפשנו מי יכול להיות מפקד מחלקה ביבשה, עכשיו אנחנו בודקים מי יהיה הממפה המצטיין, ואפילו מגד.
אוקיי.
שיהיה מוצלח ביבשה.
אוקיי.
וכאן בפי בריבוע אנחנו לוקחים את הממים, ונותנים להם ציון על פני אותה סקאלה של, של המדד, של מדד הפי, ובעצם מי שמקבל את הציון הגבוה ביותר, כנראה שיש לו סיכוי מאוד מאוד גבוה להיות ממפה מצטיין ומגד ביבשה. וזה בעצם מאפשר לנו לעשות תהליכי פיתוח טובים יותר, מדויקים יותר. למשל, כשאני אשכול למי לתת תוכנית שירות, אני אסתכל על מדד הפי בריבוע, ואני יכול להגיד, אוקיי, זה קצת יותר מתאים מהמועמד השני.
אוקיי.
ואני אקח את זה בחשבון בתוך תהליך קבלת ההחלטות שלי.
ופה אני רוצה לשאול אותך, הרי בסופו של דבר, יש את המגד שלא יודע, צריך להוציא לקורס ממפאים את הממאים שלו, בסדר? ואז אתם באים עם המדדים שלכם, והוא מכיר את החבר'ה שיש לו תחת היד. מכיר אותם בחיים, מה שנקרא, לא במחשב.
נכון.
שאלה היא עד כמה המפקדים בשטח, ודיברנו על זה רגע מקודם, עד כמה המפקדים בשטח באמת לוקחים את הנתון הזה ומסתמכים עליו, או שהם אומרים, אם זה מסתדר לי, מה שיש לי סבבה, ואם לא מסתדר, אז גם סבבה, אני מחליט.
אז השימוש במדדים הוא באמת בא לידי ביטוי בצורה יותר מובהקת, ככל שיש מרחק פיקודי וחוסר היכרות עם המועמד.
אוקיי.
אז נתת פה דוגמה, אני שנייה רוצה לחזור אחורה טיפה, כדי להגיד איפה כן אותו מגד יכול להשתמש. כשהוא נדרש להוציא לקורס מקים, אז הוא פחות מכיר את החיילים.
ברור.
אז הוא מאוד מאוד עוזר לו. כשהוא נדרש להוציא לקורס ממפיים, פחות רלוונטי, או שהוא נדרש לתת, נגיד, תוכנית שירות, פחות, כי יש לו שניים, שלושה ממפאים, הוא מכיר אותם מעולה, הוא מכיר אותם הרבה יותר טוב מכל המדדים שאני מפתח.
ברור.
הוא כנראה יודע מי המועמד היותר טוב, היותר מובהק, והוא כנראה ירצה לתת לו את תוכנית השירות. אבל מה קורה בהמשך? אותו מחט, נניח, אמרנו, גבעתי, אנחנו, נכון?
עכשיו אנחנו בגבעתי, כן.
נעבור לנחל.
יאללה.
אותו מחט נחל מגיע לקצין החיל הראשי שלו.
אוקיי.
קצין הצנחנים והרגלים הראשי.
אוקיי.
והוא אומר לו, תשמע, יש לי פה שני ממפאים תותחים. אין, כאילו, המחטים הבאים של צהל, האלופים הבאים של צהל. וכמו מחט הנחל, מגיע גם מחט גבעתי, והוא אומר, תקשיב, המועמדים שלי הם המועמדים הכי טובים שיש. מספר אחת. כולם יהיו המחטים הבאים של צהל, וככה באים כל המחטים.
ברור.
ובסוף קצין החיל הראשי, יש לו הקצאות מוגבלות, לנגיד תוכנית שירות כזאת או אחרת, והוא צריך לקבל החלטה. אז בעבר הוא היה פשוט מראיין אותם.
אבל, okay.
ואנחנו מבינים שרעיון זה משהו שכן מאפשר טיפה להרגיש, לחוש את הבן אדם, אבל רעיון זה עניין של רושם ראשוני, זה לא תמיד
נכון.
מה שנכון שיקבע את עתידו של אותו קצין. ואותו קצין חייל ראשי בהתלבטות מאוד גדולה, כי מחד גבעתי אומר לו, תשמע, שלי הכי טובים, אחת אנחנו לא אומר שלי הכי טובים. איך הוא באמת יכול לקבוע? איך הוא באמת יכול לדעת? אין לו שום אינדיקציות.
אין לו כלים באמת.
כלים אובייקטיביים. שלא מבוססים על המלצה של מפקד כזה או אחר בלבד, והנה יצרנו פה כלי כזה, שמאפשר לאותו קצין שפחות מכיר את המועמדים, אבל הוא כן נדרש להחליט באשר לעתידם, היא כלי שבאמת מאפשר לו לקבל החלטות קצת יותר טובות.
אוקיי. משיחות עם המפקדים, זה באמת ניכר שזה מסייע להם, שהם משתמשים בזה? או שאנחנו עוד לא שם כי זה עוד לא קיים?
קודם כל יש ויש. אנחנו את הכלים האלה תמיד בודקים. לכל כלי שאנחנו מפתחים, יש תהליך בדיקה פנימי, שנמצא בתוך תהליך הפיתוח, ויש גם תהליך פיילוט, שהוא תהליך בדיקה חיצוני, מול השטח, מול המפקדים. אז נניח במקרה הזה, כמו הדוגמה האחרונה שציינתי, הרמנו טלפון למחטים, ושאלנו אותם, בלי להגיד להם מה הכלי אומר, שאלנו אותם, תגידו, מי הממפאים הכי טובים שיש לכם? וראינו שיש התאמה של בערך 80% בין מה שהכלי אמר, והכלי לא מכיר את האנשים, זה בסך הכל כלי סטטיסטי, לבין מה שהמחט אמר.
אוקיי.
אז קודם כל, עשינו פה איזשהו תהליך של פיילוט, של תיקוף, וראינו באמת שזה כלי שיכול
לסייע למפקדים.
אצל האלוף, בוודאי.
לא, השאלה אם אצל האלוף, אם האלוף בסופו של דבר נעזר בכלי הזה. האם אתם יודעים?
כן, זה פחות בלבל של אלוף, כי אלוף פחות מתעסק בלבל של המפקדים, אבל כן, נגיד אצל אותו תת-אלוף, קצין חיל ראשי, אז כן. ושוב, אז הרבה עניין של עד כמה באמת אותו קצין, זה עניין פרסונלי, מתאים ומתחבר לכלים כאלה. התפקיד שלנו, מכיוון שזה יחסית כלים חדשים, זה אנחנו עוסקים כל הזמן בלהטמיע ולשכנע ולרתום את המפקדים ולהסביר להם, הנה בוא, תשתמש בכלי הזה, תראה עד כמה הוא יכול לעזור לך בתהליך קבלת ההחלטות. אז יש כאלה שמתלהבים ומתחברים לעניין הזה, וישר קופצים, ומבחינתם זה משהו שהוא
עוזר
מה זה עוזר? משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות מאוד מאוד, ויש כאלה שפחות מתחברים. לא, אני מכיר את האנשים, אני אראיין אותם, ואני אחליט בעצמי. וזה בסדר. ואנחנו, אמרתי, אנחנו לא רוצים להחליף את המפקדים, אנחנו בסך הכל רוצים לעזור להם, ולתת להם כלים לקבל את ההחלטות הטובות ביותר.
טוב, אנחנו נשמע עכשיו את ירמי קפלן, ממחר אשתנה, שזה פחות או יותר ממה שאנחנו עוסקים, ואז נדבר על מדדים אחרים נוספים, חוץ ממדד הפי.
ממחר מבטיח לך אפסיק לעשן ממחר תראי, תראי אפסיק לשקר רק עכשיו תתני לזרום עם הרגע הזה ממחר אני אשתדל ממחר מבטיח לך ביחד נראה רק עכשיו תתני לזרום עם הרגע הזה ממחר מבטיח לך אפסיק לאשן ממחר תראי, תראי אפסיק לשקר
אז שמענו את ירמי קפלן, ואנחנו, תאמין או לא קובי, אנחנו הגענו לרבע האחרון של התוכנית. אז בואו נדבר על מדדים נוספים, כדי שלא נקפח אותם.
כן.
יאללה.
טוב, אז אני לא אעמיק כמו שהעמקתי במדד הפי, אבל אני כן הייתי רוצה שאנשים ידעו ויכירו שנייה את התהליכים שאנחנו עושים בגדול. אז כמו שיש מדד פי שמאתר בעצם את יכולות הפיקוד, יש מדד נוסף שנקרא מדד דלטה.
אוקיי.
אז התחלתי לספר מקודם שהלחימה היום זה לא מה שהיה פעם. Mm-hmm. אם פעם סך הכל היה צריך לדעת לרוץ מהר ולכוון.
ולסחוט את ההדק, דיברנו.
כן. אז היום נכנסים הרבה מאוד אמצעים טכנולוגיים לתוך שדה הקרב.
אוקיי.
למשל, רחפנים. או כל מיני אמצעים כאלה שאמצעים מאוד מאוד מתקדמים, וצריך יכולות טכניות מאוד מתקדמות כדי להפעיל אותם. ואנחנו מבינים שאנחנו רוצים לאתר מישהו שיהיה גם בעל יכולות קרביות, בסדר? לוחמני לצורך העניין, עם כושר קרבי גבוה ויכולת קבלת החלטות תחת לחץ, שזה כאילו הפן הקרבי, אבל כן, אנחנו גם רוצים שיהיו לו יכולות טכנולוגיות. אז גם כאן פיתחנו את מדד הדלטה, שהוא מדד שבעצם יודע לאתר את היכולות האלה. מאיפה אנחנו יכולים למשל להבין שיש לו אותו מלשב שמתגייס ללחימה יכולות טכנולוגיות? אז למשל, מתוך שאלון התחביבים.
אוקיי.
בסדר? וזה, אגב, דגש מאוד מאוד חשוב למלשבים שמקשיבים לתוכנית הזאת, ולהורים של המלשבים שמקשיבים לתוכנית הזאת.
תמלו את השאלון.
יש, כן, יש לא מעט שאלונים, אני יודע שלפעמים זה קצת מעיק, ויש הרבה מאוד מבחנים, ויום המאה, תכף דבר על יום המאה לגברים, שזה משהו חדש ומשמעותי שנכנס, ויש את המבחנים בצו הראשון וכדומה. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, הם בעצם מאפשרים למלשב להביא את עצמו, לבטא את עצמו, או להגיד לנו, לצבא, במה הוא טוב, מה הוא אוהב. ואנחנו לא מתעלמים. מהדברים האלה שהוא כותב או אומר.
אתה אומר זה נכנס לשקלול.
וזה נכנס לתוך השקלול. אז okay. הנה פה, אם חיפשנו מפעיל רחפן בשדה הקרב, אז הנה אנחנו יודעים שאותו מלשב שמתגייס מילה בשאלון התחביבים, שהוא אוהב להפעיל רחפנים, ואנחנו כנראה נרצה להתבסס על המידע הזה ולאתר אותו. וזה לא אומר שבהכרח הוא מיד יהפוך להיות מפעיל רחפן, אבל כן, נבדוק את היכולות שלו ונשלח אותו לקורס צבאי, ובהמשך הוא כנראה יהפוך ככל שהיכולות שלו יוכחו,
מעולה.
להיות מפעיל רחפן, או למשל דברים נוספים.
מה למשל?
למשל, עשה מיונים כאלה או אחרים ליחידה טכנולוגית. ונניח שהוא לא התקבל. עשה מיונים ל-8200 ולא התקבל.
אוקיי.
אנחנו יודעים שאם הוא עבר שלבים מסוימים במיונים ל-8200, כנראה שיש לו יכולות טכנולוגיות.
אוקיי.
אז במקום לא להשתמש במידע הזה ולהגיד לו, אתה סתם לוחם, אנחנו רוצים להגיד לו, אתה גם לוחם, ואתה גם טכנולוג, ואתה תביא את היכולות שלך לידי ביטוי בשדה הקרב.
אוקיי. Okay. חוץ ממדד הדלטה, מה עוד יש לנו כדי שנספיק כמה שיותר?
אז אני אדבר על עוד מדד, וחשוב לי מעבר לזה להגיד, לתת דגשים חשובים, פרקטיים, לאנשים שמתגייסים, כדי שבסופו של דבר הם יבינו איך הם יכולים להשפיע על, על הציונים, על המדדים שבסוף מחושבים עליהם. אז קודם כל אני אזכיר עוד מדד נוסף שעכשיו אנחנו מתחילים להתבסס עליו, זה מדד לקורס חופשים. זאת אומרת, אנחנו מנסים לאתר את האנשים.
מה המדדים לקורס חופשים? אם לא למדתי ביולוגיה,
אז נניח, שוב, אני חוזר לשאלון תחביבים, אם התנדבת במדה.
למשל.
למשל, זה אחלה אינדיקציה לזה שאולי את מתאימה לקורס חופשים, ויש עוד הרבה מאוד נתונים ומשתנים אחרים שמצאנו שעומדים בקורלציה עם התאמה לקורס חופשים. והיום זה לא רק היכולות הקוגנטיביות. פעם היו מחלקים את האנשים לקורס חופשים על רק הבסיס היכולות הקוגנטיביות, וכמובן המוטיבציה שלהם להיות חופשים, אז היום אנחנו יודעים שלא רק יכולות קוגנטיביות, אלא יש גם יכולות קצת יותר רכות, שבאות לידי ביטוי בכל מיני נתונים כאלה ואחרים, ואותם אנחנו כן יודעים לשקלל, ובסופו של דבר לעזור למפקד, להבין את מי נכון לשלוח לקורס חופשים, והקורס חופשים מאוד מאוד חשוב, כי המפקד נדרש בשלב מאוד מאוד מוקדם, עוד לפני שהוא מכיר לעומק את החייל, להחליט מי יצא לקורס חופשים.
ואין לו אינדיקציות.
ואנחנו מגלים היום שיש הרבה מאוד טעויות, נעשות הרבה מאוד טעויות. בוחרים אנשים לא נכונים.
לא מתאימים,
או כאלה שמתאימים בכלל לפיקוד. ואז הם יצאו לקורס חופשים, מיד אחרי קורס חופשים יצאו לקורס מקים ולקורס ציינים, וכך קרה שבעצם פספסתי אותו כחובש. ובאמצעות הכלי הזה, המדד הזה, אנחנו באמת יכולים להגיד מי מתאים לקורס חופשים מצד אחד, מצד שני הוא לא מתאים לפיקוד, ולכן שווה לנו לשלוח אותו לקורס חופשים, וככה גם אפשר יהיה למצות אותו בהמשך כחובש בשירות.
קובי, 5 דקות לסיום.
טוב.
מה עוד אנחנו? טיפים.
אז טיפים. אז המדדים, כמו שאמרתי, נבנים בסופו של דבר על בסיס הנתונים האישיים של החייל, ועל על כל מפגש שהוא ביצע עם הצבא בסיטואציה כזאת או אחרת. וחשוב לי להדגיש, כמו שאמרתי מקודם, יש שם לא מעט מבחנים שנכנסו. אנחנו ממש בשנתון האחרון הכנסנו את יום המאה לגברים.
בוא נדבר רגע על יום המאה.
עניין מדהים.
חייבים לעשות? כדאי לעשות?
קודם כל חייבים לעשות.
אוקיי.
אנחנו לצערי עדיין לא הגענו ל-100% התייצבות. זה לא באמת התייצבות פיזית.
נכון,
התייצבות,
זה בזום.
בזום. וכאן חשוב לי להדגיש, יום המאה זה ההזדמנות של המלשב להביא לידי ביטוי את הכישורים האחרים שלו, שהם לא כישורים קוגניטיביים.
אוקיי.
כי מה שקורה בצו הראשון, בעיקר מסתכלים על זה. זאת אומרת, מבחני הדפר, ואגב, אני פותח שנייה החלון, המבחן הדפר, מבחן הדפר לאחרונה עודכן, והוא הפך להיות מבחן אדפטיבי. מה זה אומר מבחן אדפטיבי? זה אומר שמתחילים מדרגת קושי, נניח בינונית, ואז בהתאם ליכולות של המלשב לענות על תשובות נכונות, המערכת יודעת לכוונן את הקושי של המבחן, ועל ידי זה אנחנו בעצם חוסכים מהפרט משמעותית זמן בלענות על שאלות שנניח שהמבחן קשה לו מדי, הוא לא היה מצליח לענות עליהן. עכשיו במודל החדש בעצם השאלות מותאמות ליכולות שלו, ועל ידי זה אנחנו נותנים ציון מדויק יותר בזמן הרבה יותר קצר.
אוקיי.
אז זה קורה בצו הראשון, אבל זה רק נניח לצד הרעיון של המאבחנת, זה בעיקר יכולות קוגניטיביות ויכולות חברתיות. לצד זה, יש עוד לא מעט יכולות שיום המאה יודע לבדוק. כמו למשל, טיפול באדם, יכולת הדרכה, תפיסה מרחבית, יכולת טכנית להפעיל למערכות מחשוב. כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו לא יודעים לבדוק בצו הראשון, וככל שיגיע המלשב ליום המאה, וכמובן יגיע ויוכח את עצמו ויהיה מה שנקרא
אולין,
הנתונים האלה הם נתונים שבסופו של דבר משפיעים על השיבוץ שלו.
אוקיי.
אם הוא לא יהיה שם, אנחנו לא נדע לעזור לו.
חוץ מיום המאה.
אז נגעתי ביום המאה, נגעתי בדפר האדפטיבי, וחשוב לי לתת פה 2 דגשים לסיפור הזה. אחד, בתקופה האחרונה השתנתה המדיניות של מבחנים חוזרים. וחשוב שאנשים יכירו את זה.
שמה?
שהרבה פעמים...
גם ככה זה היה מאוד מאוד בפינצטה.
זה היה בפינצטה, היום זה כבר לא בפינצטה.
אוקיי.
היום השתנתה המדיניות, ואנחנו נותנים יותר ויותר הזדמנות. זה מגיע להיקפים של עד 85% מהאנשים שפונים ומבקשים מבחן חוזר, מקבלים הזדמנות לעשות מבחן חוזר.
איזה מבחן?
כי יש סיבה.
הפסיכוטכני או היום המאה?
גם וגם.
אוקיי.
גם וגם. למה? כי חשוב לנו באמת באמת שהמלשב יביא את עצמו לידי ביטוי.
משמעותי.
יביא את עצמו לידי ביטוי, ובאמת באמת שהציונים שבסופו של דבר משתקפים מאותם מבחנים, יהיו ציונים שמשקפים את היכולות שלו. כי אנחנו מבינים שאם נדע לנצל את המידע הזה, ולשבץ בהתאם ליכולות, החייל ישובץ במקום טוב, יעשה את התפקיד שלו טוב יותר, והיחידה תהיה בקשירות גבוהה יותר.
מה עוד? דקה אחת לסיום?
דקה אחרונה על כל החברות החיצוניות שעושות הכנה. בסדר?
יאללה.
אני מכיר הורים שממש מוציאים 2,000 שקלים על הכנה לצו ראשון, הכנה ליום המאה וכדומה. וצריך להגיד כאן, הצבא מבין את התופעה הזאת. זה מפריע גם כי זה מייצר חוסר שוויון חברתי. לצורך העניין, אנשים שיש להם את היכולת לממן, יש אנשים שאין להם את היכולת לממן. אז למשל, יצא לא מזמן ערכת הכנה לצו הראשון.
של מי?
צה"ל.
אוקיי, שאיפה היא נמצאת?
היא נמצאת, אפשר להגיע לדרך אתר מיטב, כמובן שזה חינמי לחלוטין.
אוקיי, אז ההמלצה שלך זה ללכת לחינמי.
אני ממליץ ללכת לחינמי, לא רק בגלל ההקשר הכספי, גם בגלל שזו ההכנה הרלוונטית ביותר. וכמו ששמעת, הצבא כל הזמן מעדכן את המבחנים שלו, את המדדים שלו. החברות שעושות את ההכנה לא תמיד מעודכנות ולא תמיד יודעות לעשות הכנה טובה ורלוונטית. ולכן אני אומר, ההכנה הטובה ביותר, שהיא גם ההכנה החינמית, היא ההכנה הרשמית שצהל מפרסם. זה כלי חדש שנכנס לאחרונה, ואנחנו מעודדים להשתמש בו במקום ללכת ולקנות ערכת הכנה שלא תמיד תהיה רלוונטית.
מילות סיכום?
אז כמו שראית, אנחנו עושים את כל המאמצים, וחשוב לי שכולם יכירו את זה. לקחת, אחד, למדוד את הכישורים בצורה האפקטיבית ביותר ולהבין מי הם אותם מלשבים, מי הם אותם חיילים שמתגייסים, וכמובן למול המדידה הזאת, למול ההבנה של מי זה אותו בן אדם, לשבץ
גם אותו
בצורה,
אותו
לשבץ ולפתח בצורה הטובה ביותר, כי אנחנו מבינים שכשנשים את הבן אדם הנכון במקום הנכון, בתפקיד הנכון, כולנו נרוויח. הפרט ירוויח ואנחנו נרוויח, הצבא ירוויח.
מעולה. אלוף משנה קובי לוי, תודה רבה. תודה על השיחה ועל המידע, וגם על הטיפים בסוף. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אני הולי שוורץ, מאחלת לכם המשך יום מוצלח ומהנה. ניפגש פה יום שלישי הבא, בין 1-2, כמו תמיד. אנחנו נסיים עם יציאת חירום, קחי לך זמן. ביי.
קחי לך זמן, הכאב הזה יחלוף מהר, אני מבטיח, זה רק זמן ונשכח. ואין עניין את הסתיו הזה בדמעות גדולות למרוח, ותמיד מעונן. ואיך לומר, כל הזמן את בין לבין ולא בדיוק ברור לך, מה לומר שהפוך. וכל דבר מבלבל ומרובל מחיב, זה לא נראה לך לקבל זאת בנימוס. אז בואי ניצג ונלך אל המקומות ששם טבעי הרך ואף אחד לא נרגע. והתשוקה להישרף מבלי למות זה כישרון לדעת, ואהבה, אהבה. ואיך לומר, כל הזמן את בלבב ולא בדיוק ברור לך, מה לומר כשהפוך. וכל דבר מבלבל ומאופל מחים, זה לא נראה לך לקבל זאת בנימוס.